בוקר טוב, אנחנו בפרק כ"ו פסוק י"א. סיימנו בכך שאם יוחן רשע הוא לא ילמד צדק והוא לא רואה את גאות השם. היינו אסור צריך בעצם לבער אותו ולא לתת לו חנינה, כי הוא לא ילמד בדרך הטובה. והנביא ממשיך בכיוון הזה לפחות בפסוק הבא, כ"ו י"א. אדוני רמה ידך בל יחזיו, בל יחזיו, אתנח תחת הזן או תחת היוד? בל יחזיו, יחזו ויבושו קנאת עם, אפש שריך תאכלם. אדוני תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. אדוני אלוהינו בעלונו אדונים, זולתך לבד בך נזכיר שמך. מתים בל יחיו רפאים, בל יקומו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר. יאספת לגוי אדוני, יאספת לגוי, נכבדת, ריחקת כל קצווי הארץ. כן, אדוני רמה ידך, את ידך הרמה, בל יחזיון, הם הרשעים לא מכירים בכוחך. וכמו שהסברנו, זה המשך האמור בפסוק הקודם, למרות שיש רווח פרשה בינתיים, שאם יוחן רשע אז הוא לא יראה את גאות השם, ולכן אין ברירה אלא יחזו, שהם יחזו ויבושו בקנאת השם לעמוד. היינו שהקדוש ברוך הוא לא יחנך אותם ולא יסביר להם, אלא יקה אותם. אף אש צריך תאכלם, היינו את האש שהשם, האש שהשם יבעיר בצריו תאכל אותם. ולעומת הרשעה שצריכה לכלות, השם תשפוט, כן, תערוך, תניח, תשים. לשפוט זה בדרך כלל אומרים על שופטים סיר על הקיריים, מניחים אותו, מסדרים אותו שם, כן. אז השם תשפוט, כן, תערוך שלום לנו, תסדר את מצבנו שיהיה במצב של שלום. כי גם כל מעשינו הרעים שחטאנו פעלת לנו, הכוונה היות ואתה ענשת אותנו. בקיצור, מה שהנביא אומר, שבעם ישראל אחרי הענישה אז באה נחמה. הענישה היא ענישה חינוכית, ואילו אצל הרשעים, אצל רשעי הגויים, אז העונש אמור לחלות אותם, כי הענישה החינוכית לא מלמדת אותם את הלקח שהם צריכים לקבל. השם אלוהינו בעלונו, כן, שעבדו אותנו אדונים זולתך, כי לי בני ישראל עבדים, וכאן היינו עבדים לעבדים, אבל אנחנו לבד בך נזכיר שמך, כן, רק את שמך אנחנו מזכירים בתפילה, בשבועה, כן, ובו תשבע, הוא תהילתך והוא אלוהיך. עם ישראל אומר שלמרות שבגלות הוא משועבד לכוחות אחרים, הנאמנות שלו מסורה אך ורק לקדוש ברוך הוא. ואלו שבעלונו זולתך הם עכשיו נחשבים כבר כמתים בל יחיו, היינו אומות מאוד גדולות כמו יוון ורומא ולפני כן מצרים ובבל, שבעלונו ושעבדו אותנו הם אומות שמתות כרגע, אין להם יותר שלטון בעולם. מתים בל יחיו רפאים, כן, זה כמו שאומרים היום, רוח רפאים, זה נפש, רוח ללא גוף. רפאים בל יקומו לתחייה, לכן, בגלל שהם בעלונו, כן, למה הם במצב של מתים ורפאים? בגלל שהם בעלונו, פקדת, ציווית ותשמידם, ותאבד כל זכר למו, להם. ואילו לעמך יספת לגוי, כן, הוספת לעמך השם, יספת לגוי נכבדת, ככל שהוספת להראות ישועות לעמך, כך שמך יתגדל ויתקדש בעולם, ולאט לאט השם 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 פושט בכל העולם, עד שריחקת כל כתבי ארץ. דהיינו, הגבולות ההתגלות של שם השם הולכים ומתרחבים, מתרחקים זה מזה, ומתפשטים ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם השם. בסדר. אדוני בצר פקדוך צקון לחש מוסרך כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועות וליפלו יחיו מתך נבלתי הקיצו ורננו שוכני עפר כי תל אורות תליך בארץ כן השם בשעת צרה פקדוך בני עמך מזכירים בשמך כמו שראינו מקודם לבד בך נזכיר שמך אז כשיש לנו צרה אנחנו מזכירים אנחנו פוקדים את שמך צקון צקון זה כמו יצקו היוד נפלה ונוספה נון בסוף יצקו לחש כן הם שפכו לפניך תפילה מוסר בעת מוסריך למו בעת שאתה יסרת אותם כן עם ישראל לא מתכחש לקדוש ברוך הוא אלא בעת שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו אז הוא מתפלל אליו וקורא בשמו ומזכיר אותו ובפסוק הבא נראה שהצרות הן כבר כל כך גדולות שכבר לא מתפללים בלחש אלא צועקים ממש כמו הרע תקריב ללדת כמו אישה הרע בשעה שהיא קרבה ללדה תחיל כן היא רועדת וזועקת מתוך כאביה בחבליה זה המשל והנמשל כן היינו מפניך השם תקריב ללדת זה כמו תקרב ללדת אני מזכיר את זה בגלל שבפרשת השבוע הוא פרעו הקריב, פרשת השבוע שהייתה, אז הכוונה היא הוא פרעו קרב. זה אמנם בא בבניין נפעיל כשורש, בניין נפעיל הוא בדרך כלל פועל יוצא, כוונה להקריב קורבן, הוא הקריב קורבן, הוא לא קרב אלא הוא הקריב משהו אחר, אבל שם הוא פרעו הקריב, זה חריג שבעצם משמעותו הוא פרעו קרב, והנה לנו עוד חריגה, כמו הרע תקריב ללדת בסדר לכן אני אומר שלפי הפשט אתה רואה שגם כאן יש חריגות לפעמים בשימוש בפעלים אז כמו הרע שקרבה ללדה אז גם אנחנו הרינו הריון חלנו כן אחז אותנו חיל כיולדה כאב לנו אבל להבדיל מההרע שקרבה ללדת כמו ילדנו רוח הכוונה האיסורים והצרות באו עלינו, אבל לידה אין. זה כמו זה, היום קוראים לזה לידה שקטה, כן, שיולדים חס וחלילה ולד מת, או מפילים, או שאין שום דבר. אז כמו ילדנו רוח, ישועות בל נעשה ארץ, דהיינו, ישועתנו לא יצאה אל הפועל בארץ, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהישועות כן תגענה לארץ, בא ליפלו, כן, קודם שהתמוטטו, יושבי תבל. כלומר, הרגשה של העם שיש לו כאבים בלתי נפסקים, והלידה לא נגמרת. הוא יולד רוח, והישועה לא מתגלה בארץ, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שמהר ויחיש את ישועתו, לפני שהתמוטטו כל יושבי תבל. וראינו לעיל ש... טוב, אולי נפרש קודם את הפסוק מבחינה לשונית ואחר כך נדבר עליו קצת יחיו מתך אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ישראל פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שמתי ישראל שהם שלו הם יחיו אלו שהפכו לנבלות לגופות מתות נבלתי יקומון וזו פנייה להשם יחיו מתך נבלתי יקומון ועכשיו פנייה למתים הקיצו ורננו אחרי שאתם תתעוררו לחיים אז תרננו אל השם כן הקיצו ורננו שוכני עפר ומה תשאירו ותרננו להשם כי טל אורות תליך הטל שבו הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים הוא טל של אורה המוות זה חושך הם היו מתחת לאדמה בחשיכה וכעת שהקדוש ברוך הוא כן, המשל הוא כמו שהקדוש ברוך הוא באמצעות הטל מצמיח צמחים, אז פה הארץ תצמיח אנשים מתים שכבר התפרקו לעפר, הם יקומו ויחיו והם ישירו להשם שטלו הוא מבחינתם טל אורות, ושוב פנייה להשם כמו בתחילת הפסוק, וארץ רפאים תפיל, כן, תגזור על הארץ שאת המתים שנמצאים בתוכה תפיל בעל כורחה, כמו אישה שמפילה ולד בעל כורחה. יכול להיות שלפי זה, אז באמת הלידה שדובר עליה מקודם, על מה מדובר? על תחיית המתים בעצם, אם כי פה זה הארץ היא היולדת, ושם זה אנחנו היינו כמו יולדה, זה כאילו דימויים שקרובים זה לזה, לנו, אנחנו כיולדה שכואב לנו, מי שצריכה ללדת זה הארץ, בסופו של דבר. יש רמב״ם במאמר תחיית המתים, במאמר תחיית המתים, שאלו יהודי תימן את הרמב״ם, האם תחיית המתים זה מושג שצריך לתפוס אותו כפשוטו, של העתיד לבוא, המתים יחיו, או לפחות הצדיקים יחיו, או שתחיית המתים זה מטאפורה, כן? זה משל לתחיית האומה אחרי היותה בגלות, שבגלות אנחנו נחשבים כמו העצמות היבשות, כמו ביחזקאל, ושעם ישראל יחזור לארצו ויגאל, אז זו תחיית המתים. אז הרמב״ם עונה שם שתחיית המתים היא כפישוטה, וזה דבר שעתיד להיות, וזה לא קשור לנושא הגאולה, לא בהכרח קשור, זה לא רק משל לנושא הגאולה. ואז הרמב״ם בעצם סוקר את כל המקומות בתנ״ך שבהם מדובר על תחיית המתים, אבל הוא מגיע למסקנה, וזה מעניין לראות שם את הרמב״ם בתור פרשן תנ״ך, כן, הוא לא כתב פירוש על המקרא, אבל יש כמה מקומות שהוא עושה את זה. אז הרמב״ם טוען שבעצם המקום היחיד בתנ״ך שבו תחיית המתים נזכרת כפשוטה היא איפה? לא, לא, בסוף דניאל, כן, ורבים משנה אדמת עפר יקיצו וכו' וכו'. שם הרמב״ם טוען שזה המקום היחיד שתחיית המתים נזכרת כפשוטה, ופה אומר הרמב״ם שיש מקום להסתפק. האם זה, הכוונה היא לדברים כפשוטם? כן, הוא מביא בין היתר גם את הפסוק שלנו, והוא אומר שבדברי ישעיהו יש כמה פעמים התייחסות לתחיית המתים, אבל יש להסתפק. עכשיו, למה הרמב״ם כותב שיש להסתפק בדבר? נכון, אז לכאורה למה הוא מסתפק? אתה צודק. יש פה את? נכון, ועוד יותר בגלל פסוק י' ד'. בפסוק י' ד', מה אנחנו אמרנו על העמים? העמים הם מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. וייתכן מאוד שבהפך מהאימפריה, כן, כל אימפריה כשהיא נופלת היא כבר לא חוזרת. אז ייתכן מאוד שכאן תחיית ישראל וגאולתו היא באה בהנגדה למתים בל יחיו, לכן הרמב״ם מתלבט בדבר. רק הרמב״ם אומר שם יסוד גדול, הוא אומר שיסוד אמוני זה לא משנה אם הוא בא פעם אחת או שהוא בא 100 פעם, הוא יסוד. ברגע שיש לך מקום אחד שברור ממנו שזה כפשטו, אז אני כבר לא אריב איתך לא על ישעיהו ולא על מקומות אחרים וכו'. אז לכן הפסוק הזה הוא מסופק, כלומר אפשר להבין אותו שהוא מדבר על תחיית המתים כפישוטה, ואפשר גם לראות בו כן משל לגאולת ישראל. טל אורות, אני הסברתי את הפסוק כך, שיחיו מתיך נבלתי יקומון, זו פנייה לקדוש ברוך הוא, וגם וארץ רפאים תפיל, זו פנייה לקדוש ברוך הוא, ובאמצע הנביא פונה למתים, ואומר להם, הקיצו ורננו שוכני עפר, ומה אתם תרננו? כי טל אורות תלך. הם ירננו לקדוש ברוך הוא, שהטל שבאמצעותו הוא יחיה אותם, הוא הוציא אותם מאפלה לאורה. יש גם פירוש אחר, שאורות באקדית זה שדות, אז טל אורות זה טל שיורד על השדות ומחיה אותם, אז תחיה אותנו באותו הטל, כן, כי המתים יוצאים מהאדמה, כמו חז"ל באמת גם ישבו את תחיית המתים לצמיחה של, כן, כמו זרע שהוא נרכב, אחר כך הוא צומח ממנו דבר חדש, כך גם עניין תחיית המתים. בסדר, פרשה קצרה. לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך, חביך אם את רגע עד יעבור זעם, כי הנה אדוני יוצא ממקומו לפקוד. ורילת הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה. כן, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיביא לידי סיום את תהליך הגאולה, אבל תהליך הגאולה הוא כואב מאוד מאוד, כמו שראינו, ולכן אומר, ממליץ הנביא לעם, לך עמי, בוא, כן, ייכנס וחדריך, וסגור דלתך. יש פה לפי... יש פה קצת, לפי הכתיב, זה לשון רבים, דהיינו את כל הדלתות של הבית, או שכל פתח ופתח סגור בשתי דלתות, כן, נפתח על ידי, נפתח ונסגר על ידי שתי דלתות, אבל לפי הצורת הקרי, זה דלתך בעצם, צריך להיות, זה צורה קצת משונה, דלתך, זה צורה ממוצעת בין, בין היחיד לבין הרבים. איך שלא יהיה, הנביא אומר לעם, כנס לבונקר, זה מאוד מאוד מזכיר לנו את מכת בכורות, כן, כי מצא אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, דענו יש זמן שאסור להסתובב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כי יש דינים גדולים בעולם. כן, אז, כן. במקום? אצלי זה שווה נח. כן, בסימנים זה נע. אז בגלל, אצלי יש מתג וזה עדיין נח. בזמנו למדנו שבגלל שזה, הוו היא שוואית ביסודה, נכון? רק שלא יש שני שוואים נעים בתחילת מילה, אז לכן זה נידון כתנועה קטנה. אז כנראה יש מחלוקת כשיש מתג, האם הכלל הזה עדיין נשמר? אצלי יש מתג וזה נח. אצלכם יש מתג וזה נע. בסדר, יכול להיות. חבי חמעת רגע, כאן הוא עובר ללשון, דיבר בלשון זכר, לך עמי, חבי חמעת רגע זה אומתי, כן, יכול לדבר על עם ועל אומה, התחבאי לרגע קטן, עד יעבור זעם, כלומר למפרע כל הצרות של תהליכי הגאולה וכולי, הם יראו כרגע קטן, אבל כרגע חשוב באמת להתחבא. ולמה צריך להתחבאות? כי הנה השם יוצא ממקומו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, לפקוד עוון יושב הארץ עליו, להעניש את יושבי הארץ על עוונם, וגילתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה. הכוונה היא שהאנשים שדמם נשפך, כן, ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם, או ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, ולא תחניפו את הארץ, או המקור לזה הוא כבר כשקין רצח את הבל, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אל תחשוב שאדם נספג באדמה ואז הקדוש ברוך הוא לא רואה, אלא יהיה יום, יבוא רגע שבו כל הדמים יצאו החוצה ויצעקו, ואז הקדוש ברוך הוא יפקוד את עוון הרוצחים ויעניש אותם, ובזמן הזה זה יהיה זמן של דין גדול בעולם, ולכן צריך להתחבא בזמן הזה. ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש והרג את התנין אשר בים. כן, ביום ההוא, ביום הדין הגדול, השם יפקוד, ידון ויעניש בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על חיות מפלצות, אמתניות כאלה, שכנראה המשל הוא באמת לכוחות רשע מאוד מאוד גדולים. יש לוויתן שהוא צורתו היא כנחש בריח, ויש לוויתן שצורתו היא כנחש עקלתון. מה זה בריח? תגיד אתה. מה זה בריח? מה צורתו של הבריח? מה צורתו אבל? ישר. ואילו יש נחש עקלתון. כן, אז זה שני... זה מאוד נראה שיש פה, כאילו, זה די ברור שיש פה איזה דימוי לסוגי רשעה שונים. יש איזה רשעה שכוחה היא כנחש, אבל נחש בריח, ויש נחש שהוא... מתפתל סביב עצמו, הולך בעקלתון וכו'. לוויתן זה ככל הנראה זה מה שמקובל היום לוויתן, דיינו חיות כמו שחזל אמרו שם, שהתנינים הגדולים, ביום החמישי, חז"ל אמרו שזה לוויתן, שהקדוש ברוך הוא הרג את הנקבה והשאיר את הזכר, או להפך, מלח את בשרם לעתיד לבוא, לסעודה לצדיקים. הכוונה היא, אתה רואה שזה הכל הולך למקום אחד, שזה כינוי לכך שכוחות הרשעה הכי עמוקים וגדולים בעולם, כן, הסיטרא אחרא, על כל סוגיה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד לתת את ידו עליה ולהכניע אותה, כן? זה מין חיות כאלה שאף אחד לא יכול להם, חיות ים כאלה שאף אחד לא יכול להם. אם תרצה, אז במושגים המודרניים אתה יכול להגיד כל מיני דינוזאורים כאלה או דברים כאלה, ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יכניע גם אותם, כן? זה סובל הרבה עריכות, בגלל שגם חז"ל גם אומרים שרהב שר של מצרים, זה הוא שר של ים, זה מתקשר לקריאת ים סוף גם, אבל העיקרון הוא ברור. איזו חיה? אבל חיה ימית גדולה, כי אחרת איך הוא ייתן אותה לצדיקים, אתה אומר? זה כנראה הקושיה. טוב? סתם הזיהוי שלה. יש פה, הפסוקים הללו הם פסוקים מאוד סתומים, אבל יש פה כאילו הרבה רעיונות שהם כבר יוצאים מגדר הפשט, לכן לא ניכנס אליהם, אבל זה מאוד מעניינים, כאילו, אם נשים לב, אז המתה פעם הופך לנחש, פעם הופך לתנין. גם פה יש גם תנין וגם נחש. אמרנו שמצרים זה אוסרו של ים, וזה היאור, וכו' וכו'. כלומר, יש פה רעיונות יפים. אבל, כן, והרג השם את התנין אשר בים, שזה בפירוש מצרים אומר, קורא לעצמו גם הפעמים, התנים הגדול, נאמר על מצרים, לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, זה בעצם דימויים שונים לכל הכוחות שמתכחשים, כן, לא ידעתי את השם, שמתכחשים להשם, וממש קימץ את אחד מארץ מצרים, גם הדימוי למכת בכורות, כאילו זה מאוד מעניין. כל מה שאנחנו לומדים זה תנ"ך ובקיאות, רק כדי להבין את המילים ואת הרעיון העיקרי, אבל בעומק אפשר לראות פה דברים יפים מאוד. טוב. ביום ההוא כרם חמר ענו לה, אני אדוני נוצרה לרגעים, אשכנה פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה חמה, אין לי מתנני שמיר שייט במלחמה אפסועבה, אציתן יחד או יחזק במעוזי יעשה שלום לי. הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלא ופנה תבל תנובה. כן, אז ביום ההוא, אחרי שיודיעו על רגיעה ואפשר לצאת מהמרחבים האטומים, כן, מהממדים, לך עמי בו בחדריך, כי הקדוש ברוך הוא בחוצות נלחם בכוחות הרשע הגדולים, אז בעצם מי שישאר בעולם זה כי כרם השם צבאות בית ישראל. איפה ראינו את זה? זוכרים? מה? מצוין. איפה זה מופיע? באיזה נביא? בישעיהו, פרק ה', ראינו את זה. אז אנחנו חוזרים עכשיו למשל הכרם, אבל עכשיו זה משל אחר לגמרי. ביום ההוא כרם חמר, כן, כרם שנותן יין ודם עיניו תשתה חמר, בארמית חמרה זה יין. אז כן, הפעם כן, ביום ההוא כרם חמר ישבחו את הכרם, הרי בדיוק שמה ויקב לעשות ענבים ויעש באושים, ופה הנה הכרם פתאום מניבה יין, עם ישראל ילך בדרך השם. ענו לה שירו עליה, יש בפרשת חוקת עלי וער, ענו לה שם העין היא בחטף סגול, וזה אותו דבר כמו כאן זה בפתח וכאן העין דגושה, המשמעות היא אותה משמעות, כל ההבדל הוא ששם זה בבניין קל וכאן בבניין פיעל. אז ענו בבניין חזק ופיעל, הרימו את הכל ושבחו את הכרם, ואיך תשבחו אותה? תאמרו שהיא כרם חמר. נכון, וטען להם מרים, כן, בכל מקום, לשון ענייה, זה אפילו מישהו אמר לי פעם יפה, שזה בערבית לגני זה זה לשיר ל, ל, לנגן נגינה ויש עין בערבית שהיא עם נקודה למעלה והוגים אותה כמו רע אז זה ענו וטען להם ריאם וענו הלוויים וענית ואמרת לפני השם אלוהיך במקרא ביקורים ועוד ועוד או ענו לה וענו לה זה להרים קול ולנגן
זה יכול להיות גם במובן עצוב לא?
במובן? כן, יש אבל זה בארמית כבר יש בירמיהו ולמדנה בנותיכם נהי ואישה רעותה קינה אז שם יונתן מתרגם ואיתתה חבירתה ענויה כן, קינה זה ענויה נשים במועד מענות אבל לא מקוננות אז מענות זה שכולן עונות כאחת אז הרמת קול בכי נכון, במשנה במועד קטן. נשים במועד מענות, אבל לא מתפחות.
אבל בתנ"ך אין זה רק בשורש?
יכול להיות, אני לא זוכר. מה? האם בתנ"ך אין ענייה במשמעות של... כן, יש. הנה, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל ענות, אנוכי שומע, גם יש. אפילו בעברית, לא רק בלשון חכמים ובארמית. כן, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן שאלה שהיא מעניינת. כאילו, אמר לי הרבה פעמים... אתה רואה מילים דומות בעברית ובארמית, אז מי שאל ממי? מי המקורי ומי הגנב? אז אמרתי לו שקשה מאוד לדעת את זה, ובאמת הן שפות אחיות, כלומר זה לא... אני לא יודע אם אפשר לדעת כזה דבר, מי שאל ממי, אלו שפות, וגם הערבית דרך אגב, הן שפות שפחות או יותר מקבילות זו לזו. אני השם נוצרה, כן, אני שומר את, את הקרם, לרגעים השכנה, אני מדי רגע בא ומשקה אותה, מטפח אותה כמו איזה חקלאי, ככה שמאוד מאוד דואג לחרמו, פן יפקוד עליה, עליה זה לשון עלים, דהיינו, פן יחסרו עליה, פן ינשרו עליה או יתייבשו עליה, לילה ויום אצורנה, כן, אני שומר אותה, כל היום וכל הלילה ופה אומר בעל הכרם שאני כל כך משקיע בכרמי כמו שראינו בפרק ה' כן ויעזקהו ויסכלהו ויתעהו וכך וכך אבל עכשיו היות והכרם היא כרם חרם חמר סליחה אז חמה אין לי כעס על הכרם ועכשיו הכרם מדבר ואומר מי תנני שמיר שייט במלחמה כלומר הכרם אומר אם עכשיו מישהו, הרי שם מה הרע אמר, תסירו את המסוכה, תהרסו את הטרסות, שמי שרוצה שייכנס והכרם יהיה לשממה, שיעלו בו עשבים. וכאן הכרם שהוא שומע, שהוא רואה שאדוניו שומר אותו יום ולילה, אז הכרם אומר, מי תנני שמיר שייט, דהיינו קוצים וברקנים במלחמה. אף אחד לא יכול להכריז עליי מלחמה ולהחריב אותי, ולהפוך אותי לכרם של קוצים. ופה חוזר בעל הכרם ואומר, אפסעה, כן, אם מישהו ייכנס לכרם שלי למלחמה, אני ארמוס אותו, אפסעה ואציתנה יחד את כל האויבים, כל הקוצים שירצו לעלות בכרם ולהשמיד אותו, אני ארמוס אותם ואשרוף אותם, זה מאוד מזכיר את פרשת משפטים של... הוא ביער בשדה אחר, בהתחלה שם הביער זה רמיסה ברגל, ואחר כך כי תצא אש. אז כמו שהוא אומר, אני גם ארמוס ואני גם עצית.
זה שאתה נעצית אותה, לא?
איך?
אתה נעצית אותה, את הצמחים בעצמם, עצית עינה.
כן, אבל את הקוצים. את הקוצים שבקרם, מי שיעלה, הקוצים שירצו לעלות על הקרם ולהשתלט עליו ולחנוק אותו, הרי תמיד הישבי בר, הם הורגים את ה... הם שותים את המים של הקרם, אז הוא אומר בעל הקרם, אני אכנס וארמוס אותם ואצית אותם ואומר הכרם או יחזק במעוזי דיינו אם מישהו ירצה להיכנס לתוך הכרם לא כדי להשתלט עליו ולהפוך אותו לכרם קוצים אלא ירצה לראות בו מעוז דיינו מי שירצה מהגויים להסתפח בכרם השם צבאות אז יעשה שלום לי שלום יעשה לי אנחנו לא נגד שלום מי שיבוא באמת וכוונות שלום בליבו ולא רק בפיו אז בשמחה רבה אנחנו נכרות איתו ברית שלום במעוזי המעוז שלי כלומר מי שיראה אותי כמעוז ויבוא לבטוח בי ולהישען עליי ולא להתקיף אותי להיות סוס טרויאני, כן, בתוך הכרם, אז אנחנו בשמחה רבה, הוא ימצא שלום אצלנו, ואנחנו נכרות איתו ברית שלום.
זה הכוונה אולי במעוז שאני בניתי, מי שיעזור לי להחזיק את מי שכאילו יעזור לעם ישראל,
הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה.
לא,
הוא יחזק במעוזי, הוא לא יבוא לעזור לי, בדיוק הפוך, הוא יבוא למצוא מקלט בתוך הכרם. זה מקום סגור, זה מקום מגודר, אז מי שיבוא וירצה ככה למצוא איזה מפלט ומקלט בכרם, אז בבקשה, שלום, ברוך הבא, מוזמן. טוב, נראה מחר כבר את פסוק ו', ברוכים תהיו. לא שמח. בוקר טוב. למה לא
שמח? בעזרת השם נעשה ונצליח.
הגעתי בזמן.
כל הכבוד שלמה, ראית? איזר, אתה יכול להישאר. טוב, עצרנו שבוע שעבר, עצרנו באמצע המתח. האם מותר לתת מתנה בשבת? האם מותר לתת מתנה בשבת?
צריך אותו?
אמרנו בהתחלה יש מוצרים לתת מתנה בשבת, אמרו יש כ"ב, זה נר אחד.